אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, איך הופכים אוויר למים? חוקרים בטכניון יודעים את התשובה לשאלה הזו. חוקרים פיתחו מערכת עצמאית המפיקה מים מהאוויר, מערכת שתאפשר אספקת מים שוטפת גם לקהילות קטנות ומבודדות, ללא צורך בהובלת מים ממרחקים. מיד נדבר עם מי שפיתח את הטכנולוגיה הזו. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, היום שלל ענייני מדע וידע, וגם איתי באולפן דורית סגל, פסיכותרפיסטית, עובדת סוציאלית וקרימינולוגית מחקרית יישומית, שמתמחה בשיטת הטיפול ה-EMDR. מיד נבין מה זה אומר. היא ערכה את הספר EMDR, הפסיכותרפיה של המאה ה-21. תסבירי לנו מיד מה זה אומר, מה, זו סטייה מהפסיכולוגיה הקלאסית, זו שיטה שמוכלת בפסיכולוגיה הקלאסית, ונעסוק בעוד עניינים, בינתיים תרבדי את המידע הזה. קשה עכשיו, קלה אחר כך בלאס וגאס יהיה קל מאוד אחר כך, בזכות אילון מסק. שינוע אנשים במהירות של 250 קילומטר לשעה מתחת לאדמה בלאס וגאס, שיטת הסעה שמתבססת על מעליות שמורידות את המכוניות מהכביש של מתחת לפני האדמה, ושם המכוניות נוסעות על גבי לוחות כאלה, משטחים שמחוברים למסילה. מיד נרחיב על החפירה בלאס וגאס, וגם חפירה דה פקטו, כן, לא ברמה הוורבלית, וגם חומצת שומן שנמצאת בתוך בקטריה, חיידק שחי באדמה, יכולה לסייע להפחתת דלקות ולהוריד רמות של חרדה. כך קובע מחקר חדש. מיד כל הפרטים, וגם כנס עתיר משתתפים בנושא שעונים ביולוגיים נערך באוניברסיטת חיפה. מיד נתעדכן מה חדש בכנס הזה. הוא נערך בשיתוף האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת תל אביב. העורכת שלנו היא ינת שרון בלייס. המפיקים הם בר צ'פט, אלכסנדר לויקר ואבי שמאי. לביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן. וגם בספוטיפיי אנחנו בשידור חוזר בערב, בשבע בערב, שידור חוזר בכאן תרבות. מתחילים. אז נמצאת איתנו כאן דורית סגל, פסיכותרפיסטית, עובדת סוציאלית, קרימינולוגית, ערכה את הספר וגם כתבת, נכון? כמה נכון. פרקים בספר, EMDR, הפסיכותרפיה של המאה ה-21. רגע לפני שאני מודיע לפסיכולוגית שלי שהיא לא מעודכנת, כי היא לא מכירה שיטות חדשות וכו'. מה זה? בואי תסבירי לנו מה זה EMDR.
EMDR היא שיטת טיפול פסיכולוגית שמייצרת אינטגרציה. שאלת על הפסיכולוגיה הקלאסית, זו פסיכולוגיה חדשה שפותחה בסוף המאה הקודמת, בסוף המאה ה-20, בארצות הברית, והיא עושה אינטגרציה בין הפסיכולוגיות הקיימות, בעצם משלבת כל מיני תחומים של ידע, ומאפשרת לנו להניע החלמה בצורה מהירה ויעילה, הרבה מעבר למה שידענו קודם.
טוב, אני אתרגם את שם השיטה שוב, את ראשי התיבות את אומרי, אבל זו הקהיה שיטתית באמצעות תנועת העיניים.
נכון.
ועל זה נאמר, מה? העיניים?
כן, באמצעות העיניים, יש גם אמצעים אחרים, אבל בעיקר באמצעות העיניים אנחנו יוצרים גירוי בילטרלי, גירוי דו-כיווני לשתי העונות של המוח. הגירוי הזה עוזר לנו בתהליך העיבוד, הוא עוזר להקהות, הוא מניע את הפעילות המוחית ומאפשר לדברים מאוד מרגשים לקרות בטיפול. זה קורה באופן טבעי. המערכת שלנו יודעת לתקן את עצמה כשאנחנו נותנים לה את ההזדמנות. והגירוי הזה פשוט מאפשר, ביחד עם ההכוונה של המטפל, מאפשר גם מוריד את עוצמת המתח והחרדה, את רמת ההפרעה של הדבר שאנחנו עובדים עליו, וגם מניע את הרצף האסוציאטיבי, שהוא המקור שלו בפסיכולוגיה הקלאסית, מניע את הרצף האסוציאטיבי שמוביל בעצם לפתרון הבעיה ולהחלמה.
עכשיו, באילו בעיות מדובר? זאת אומרת, מה תרופה במרכאות למה זה?
ה-EMDR פותח במקור כשיטה לטיפול בפוסט-טראומה. היום אנחנו 30 שנה אחרי, אנחנו יודעים שבאותה טכניקה, באותה שיטה אפשר להתייחס בעצם לכל דבר שכשאנחנו רואים שיש טראומה במרכאות, זאת אומרת אירוע שמאז שהוא קרה הוא ממשיך להשפיע, כל אירוע כזה אפשר לעבוד עליו באמצעות EMDR ולשנות את ההשפעה שלו. בפרט אם האירוע הזה, ההשפעה שלו היא פוגעת באיכות החיים של המטופל.
אז מה עושים? אם אני, יש לי טראומה מהעבר, אני משער שיש לכם קטלוג של טראומות, אני גם ראיתי באמת בתוכן של הספר, רבים כמובן עברו טראומות, אז מה עושים? איך מייצרים את אותו גירוי בילטרלי, דו-כיווני שתיארת, בין היתר באמצעות תנועות עיניים, אבל לא רק כדי איכשהו לגרום למה למין, לא כהות חושים, נכון?
לא, להקיה, להקיה של הכאב,
כן, זה
של האינוחות, כן.
נכון. אז כן. מה עושים?
יש לנו פרוטוקול מסודר, אחרי שנוצר הקשר בין המטפל והמטופל, ויש איזושהי תחושת ביטחון בסיסית בחדר, אפשר לבחור זיכרונות שעליהם אנחנו עובדים. אנחנו מפרקים את הזיכרון לחלקים השונים שלו, בודקים את העוצמות של הכאב, של אי הנוחות, מאבדים, כמו שלשים בצק, אנחנו מפרידים לחומרים, אנחנו שמים אותם ביחד ואנחנו מאבדים.
מה זה אומר לאבד זיכרון? אני שולף אותו, אוקיי, אני נזכר בו, ואז מה?
אנחנו מעלים אותו לנוכחות עכשיו, אנחנו שמים אליו לב, אנחנו נושמים תוך כדי תנועות עיניים והנחיות של המטפל. תוך כדי זה אנחנו לא מדברים, כי הדיבור הוא פעילות מוחית אחרת שאנחנו לא מעוניינים באותו שלב לעודד.
אוקיי.
המטופל, נגיד חושב, אבל זה לא בדיוק זה, מזיז את העיניים מצד לצד לפי ההוראות של המטפל. אחרי כמה סטים אנחנו עוצרים, נושמים ושמים לב למה עולה. באופן טבעי עולות אסוציאציות, אסוציאציות שהן יכולות להיות תמונות, הן יכולות להיות רגשות, מחשבות, תחושות בגוף. ואנחנו ממשיכים ועוקבים אחרי האסוציאציות האלה, ומה שאנחנו רואים שהרצף האסוציאטיבי מוביל להחלמה. תמיד.
כן?
כן.
מעניין, למה, מה הקשר בין רצפים אסוציאטיביים להחלמה?
יש הרבה מאוד מחקר שמנסה להוכיח איך ה-EMDR עובד. כרגע יש שלוש תיאוריות עיקריות. אף אחת מהן עדיין לא מצליחה באופן מלא להסביר. אני כן אגיד בסוגריים שיש הרבה מאוד מחקרים שמצליחים בצורה מדעית להוכיח שהוא עובד. יש שלוש תיאוריות מרכזיות שמדברות בעיקר על מערכת העבודה, מערכת העיבוד של המוח שעובדת בזמן חלום, בזמן שינה, ופשוט עוברת וממיינת ובודקת את כל החומרים שאספנו, מתייקת אותו, מקטלגת אותו, את מה שצריך לזכור שיש בו מידע חשוב, בין אם הוא רגשי או תחושתי או לא משנה מה, המערכת שומרת, ומידע שהוא לא חשוב, המערכת פשוט מפנה אותו. עכשיו,
זה קורה לכל אחד מאיתנו בחלומות, אנחנו בדרך כלל, כן.
נכון, אבל כשיש טראומה, כשיש אירוע שהוא מעבר ליכולת שלנו להכיל, המערכת הזאת לא מסוגלת לעשות את העבודה הזאת ולארגן את החומרים במקום שלהם, ואז הם פשוט מפריעים, הם עולים בצורה לא רצונית, מה שאנחנו קוראים פלשבק, כתוצאה מטריגר, משהו מזכיר לי, זה יכול להיות רעש, זה יכול להיות ריח, זה יכול להיות משהו שמישהו אומר, או משהו שראיתי, ואז הטראומה צפה ועולה, והיא יכולה לעורר תחושות מאוד קשות, רגשות מאוד קשים, מפריעה. ובעצם בתהליך העיבוד, אנחנו כאילו ממחזרים את זה בחדר, בטיפול, בסביבה הבטוחה, ואנחנו מאפשרים למטופל לעבור את זה, ולמצוא פתרונות אחרים, שהם לא חרדה או מצוקה.
ממש מייצרים את תקף החרדה במרכאות, בתנאי מעבדה, ואז מטפלים בו.
אפשר לומר, באופן מסוים. כן. כן. אפשר לומר.
מעניין, ממש משחזרים.
מפעילים, אנחנו מפעילים את המערכת, אנחנו מעוררים אותה, אנחנו לא משחזרים, אבל אנחנו מעלים את הזיכרונות. וכשאנחנו מעלים את הזיכרון, אז לזיכרון יש כל מיני חלקים. יש חלקים שהם ויזואליים. זה החוש הכי מפותח שלנו. הכי הרבה זיכרון נשמר בצורה ויזואלית. יש את המחשבות שלנו, החלקים הקוגניטיביים. יש את החלקים הרגשיים, יש את החלקים הסומטיים, ובטח יש חלקים שאנחנו לא מכירים ולא יודעים עדיין. אבל כל החלקים האלה, הם מרכיבים את החוויה של, ואת הזיכרון, וכשאחד מהם או יותר לא מעובד, יש שם משהו מכאיב, אז האירוע הזה ממשיך להשפיע על ה-well-being של האדם ביום-יום. ובעצם בעבודה הטיפולית אנחנו בוחרים את האירוע הזה, אנחנו פותחים אותו, אנחנו מאבדים אותו, עובדים עליו, והרמת ההפרעה, רמת המצוקה יורדת כבר במהלך הטיפול. אחד היתרונות של הטיפול הזה זה שזה טיפול יחסית מאוד מאוד מהיר. כלומר, בן אדם מגיע לכמה פגישות בודדות וכבר מרגיש איזשהו שיפור. חלק מהשיפור הוא כמובן שיפור שכל אדם מרגיש כשהוא הולך לטיפול. חלק אחר נובע מהקונספטואליזציה, זאת אומרת, מהבנייה וההבנה של המקרה. אני המון המון פעמים שומעת ממטופלים שלי, זה מה שיש לי? בגלל זה אני ככה? כלומר, החיבור הזה, ההבנה, שבגלל שקרה לי, אני יודעת מה, שבכיתה ג' המורה השפילה אותי מול הכיתה, אז עכשיו, בגיל 35, אני לא יכולה בישיבת צוות לעמוד ולדבר.
מה קורה לנו? שאירועים שנטועים בזה, זה לא קצת... אני מדבר על עצמי, כמובן, ובשם עצמי. אני מבין שיש אירועים שהם דרמטיים וכו', שאין ויכוח. אבל גם אירועים כאלה, אנחנו נושאים אותם איתנו במשך שנים. גם אני נושא זיכרונות מהיסודי ומהתיכון, זה מדהים. מה זה המערכת הזו?
זאת מערכת לומדת, זאת מערכת שורדת.
אז למה היא, מה היתרון האבולוציוני בלהשאיר את הזיכרונות האלה?
אלה זיכרונות ששומרים על מידע מאוד חשוב, מידע שבו היית במצוקה.
כן, מעניין, וואו, נכון.
ולכן המערכת שלך אומרת, אם אתה במצוקה, אני צריכה לדעת מזה, אני צריכה לדעת איך מתמודדים עם זה, איך נזהרים מזה, והזיכרון נשמר. פשוט זיכרונות שיש בהם מטען רגשי גבוה, הרבה יותר קל לנו לשמור אותם, בטח ובטח אם המטען הוא מטען שלילי. המערכת שומרת את זה כדי לזכור, כדי להימנע, כדי להיזהר, כדי להתגבר. ככה היא לומדת.
זאת אומרת, כן, יש יתרון אבולוציוני במנגנון הזה, אבל היום הוא הרבה פעמים משרת במרכאות כמובן טראומות, או מותיר אותנו מצולקים להרבה מאוד שנים.
יש יתרון אבולוציוני ברור, אחרת לא היינו פה.
כן.
ובאמת, בעידן שבו אנחנו...
אבל יש גם צד אפל לזה, נכון. ואחרת את לא היית פה.
נכון. כן. בעידן שבו אנחנו חיים, שזה לא עידן של הישרדות בטבע,
נכון.
אלא של חיי שפע, של עומס של גירויים, אנחנו באמת, המערכת הזאת לא פעם מפריעה לנו. כי אנחנו מחזיקים זיכרונות שאנחנו כבר לא רוצים להחזיק, מופעלים מידע, מידע, שהוא כבר לא רלוונטי, אבל אין לנו בחירה. כי המערכת האבולוציונית הזאת היא יותר חזקה. היא מקבלת עדיפות.
ואז אנחנו בטיפול לא מדברים, את אומרת, נכון? השיטה הזו...
מדברים מעט, כן.
מעט, שלום שלום וכולי. ואז מה עושים עם העיניים? זה מאוד מסקרן אותי הדבר הזה, או לא רק העיניים, אבל מה עושים טכנית שגורם להצפה של הזיכרונות האלה?
מה שעושים זה לא רק התנועה עם העיניים, כלומר צריך להבין, זה רק חלק. הטיפול ב-EMDR הוא מבוסס על תיאוריה שלמה של עיבוד זיכרון, והתרפיה עצמה מבוססת על פרוטוקול של 8 שלבים. התנועות העיניים הן מתבצעות רק בחלק מהשלבים. כל השלבים הם ביחד מכלול שלם של קודם למצוא את הזיכרון הנכון לאבד. כלומר, לא כל זיכרון...
אז בוא נדבר באמת על 8 השלבים האלה, אוקיי. מציאת הזיכרון?
השלב הראשון זה לאסוף היסטוריה, להכיר את המטופל ולהבין בעצם מול מי אנחנו יושבים.
אוקיי.
בשלב השני אנחנו מייצרים, אנחנו עושים הכנה לטיפול, מייצרים קשר, מייצרים מקום בטוח, דברים שיעזרו לנו במהלך הטיפול, כשיהיה קושי, יהיה לנו במה להשתמש. אנחנו מייצרים מקום בטוח, מייצרים מטאפורה, כל מיני דברים שכשיהיה קושי, הם יהיו זמינים עבורנו לשימוש.
אוקיי.
בשלב השלישי אנחנו בוחרים זיכרון ומחלקים אותו, מפרקים אותו, מכירים אותו יותר לעומק. אנחנו בוחרים תמונה שהיא מייצגת את החלק הכי גרוע של הזיכרון. אנחנו בוחרים מחשבה שלילית שהיא נמצאת בבסיס של הזיכרון הזה. אנחנו גם מחפשים מחשבה חיובית, זאת אומרת אנחנו כבר מכוונים לאן הטיפול הולך.
כן.
מאירים את הרגש, איזה רגש מתחבר לזיכרון הזה. בודקים את רמת ההפרעה, כמה זה לא נעים הזיכרון הזה, וכמובן את התחושות בגוף שהזיכרון הזה מעלה. אחרי שפירקנו את הזיכרון לכל החלקים, בשלב הרביעי של הפרוטוקול אנחנו מתחילים לאבד, ואז אנחנו עושים תנועות עיניים. תנועות העיניים מתבצעות, יש היום כבר מכשירים שאפשר להשתמש בהם, אבל במקור המטפל פשוט מרים את שתי האצבעות שלו ומזיז אותם מצד לצד. והמטופל פשוט עוקב עם העיניים שלו אחרי התנועות שהמטפל מבצע.
וזה לא סוג של היפנוזה או משהו?
לא, זה גם משתמש בחלקים מהיפנוזה, אבל זאת לא היפנוזה.
אוקיי, מעניין.
ובזמן שהמטפל מזיז את האצבעות, המטופל מזיז את העיניים אחרי האצבעות מצד לצד, כמו במשחק טניס.
אוקיי.
והפעילות הזאת של... ולא מדברים. עושים סט, האורך שלו משתנה בהתאם להחלטה הקלינית של המטפל, ועוצרים, נושמים, ושמים לב למה עולה. מגיעה אסוציאציה, שהיא יכולה להיות זיכרון, היא יכולה להיות תמונה, רגש, מחשבה, תחושה בגוף, וממשיכים לעוד סט.
ואיכשהו העקיבה הזו של העיניים אחרי האצבעות וכו', זה משהו שגורם שוב לשליפת הזיכרונות האלה או להצפתם?
הגירוי הבילטרלי, כלומר, זה לא חייב להיות עם העיניים.
כן.
אנחנו יכולים לעשות גירוי גם באמצעים אחרים. אנחנו רוצים לייצר גירוי לשתי העונות של המוח.
אוקיי.
הגירוי הזה, המחקר מצא שהוא קודם כל מרגיע. יש לו השפעה מרגיעה. דבר שני, הוא מאפשר למערכת עיבוד המידע לעבוד, לזיכרון הפעיל, לזיכרון העבודה לעבוד ולארגן את המידע. וזה מאפשר לעוד אסוציאציות ועוד אסוציאציות לבוא, והשהיות האלה בין לבין השיחה, שהן עם תנועות העיניים, הן מורידות את רמת העוררות, ומאפשרות התבוננות יותר עמוקה ויותר עמוקה, כמו שאנחנו רואים בטיפול פסיכואנליטי עמוק, ארוך, שלוקח הרבה זמן להגיע למעמקים האלה, התנועות עיניים או הגירוי, וזה הדבר באמת היוצא דופן והמרגש בתרפיה הזאת, מאפשר להגיע לעומקים שאנחנו לא מגיעים בדרכים אחרות.
זאת אומרת, לא בדיבור, אלא ממש איכשהו חודרים פנימה.
בהתבוננות פנימה, כן.
מעניין.
ואז אנחנו עוצרים, מדברים קצת, ממשיכים. עוצרים, מדברים קצת, ממשיכים, ובסיום, אחרי שאנחנו רואים שרמת המצוקה ירדה, אנחנו רואים שהמחשבה השלילית כבר לא נוכחת, שהמחשבה החיובית נוכחת, שתחושות הגוף נעלמו, שהגוף רגוע, אנחנו סוגרים את הזיכרון ורואים מה למדנו ממנו, ואז יש יותר שיחה, ואפשר יותר לנתח את החומרים שעלו ולהבין איך הם רלוונטיים, משמעותיים, והעיבוד הזה ממשיך, ואנחנו רואים שכשנעשה עיבוד כזה, הזיכרון מפסיק להשפיע על ההתנהגות של הבן אדם. זאת אומרת, אם דיברנו קודם על ביוש מהמורה בכיתה ג',
כן.
עשינו עבודה, אנחנו הרבה פעמים אני אשמע ממטופלים, עשינו את העבודה, הלכתי לישיבת צוות ודיברתי, והכל היה בסדר. ואיפה שבעבר היה לי דפיקות לב ויובש בפה, והייתי משתתקת ולא יכולה לדבר, זה היה ממש בסדר.
זאת אומרת, את רומזת לכך שזה עובד.
וואו, זה עובד.
זה עובד?
ממש, זה מאוד עובד.
שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. איך הופכים אוויר למים? חוקרים בטכניון פיתחו מערכת עצמאית המפיקה מים מהאוויר גם באזורים מדבריים. המערכת החדשה תאפשר אספקת מים שוטפת גם לקהילות קטנות ומבודדות, ללא צורך בהובלת מים ממרחקים. מפתחי הטכנולוגיה החדשה הם פרופסור דוד ברודאי ופרופסור ערן פרידלר מהיחידה להנדסת סביבה מים וחקלאות, הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבה בטכניון. שלום לך.
שלום, בוקר טוב,
אנחנו נשמח לשמוע איך הטכנולוגיה הזו עובדת.
הטכנולוגיה שלנו היא שונה מהטכנולוגיות שקיימות היום בשוק. הטכנולוגיה טכנולוגיה דו-שלבית. בשלב הראשון אנחנו סופחים את די המים מהאוויר על ידי חומר היגרוסקופי, חומר סופח מים נוזלי.
כן.
ובמעגל נוסף אנחנו משחררים את די המים מהחומר הזה, מרעננים אותו, כך שעדי המים יוצאים לאטמוספירה שרוויה רק בעדי מים, בלחץ סמוך, ואת האטמוספירה הרוויה הזאת אנחנו מקררים ומייצרים מים, וככה אנחנו חוסכים הרבה אנרגיה.
עכשיו, באילו חומרים מדובר? איזה חומר יודע לספוח מים ולשחרר אותם?
יש לא מעט חומרים שיודעים לספוח מים ולשחרר אותם. למשל, שפונים נעליים, קונים כל מיני מוצרי חשמל, יש איזה סיליקה כזאת, כחולה קטנה יפה שמגיעה, זה חומר שתפקידו לספוח מים. החומר הזה למשל, כשהוא סופח מים, משנה את הצבע שלו, כשמחממים אותו, הוא משחרר את המים. אנחנו משתמשים בחומר נוזלי, כדוגמת זה, כשהוא בטמפרטורה נמוכה, יש לו משיכה גדולה למים, אפיניות גדולה של מים, והוא סופח אליו את עדי המים. ואנחנו מחממים אותו גם בלחץ יחסית נמוך, כך שלא צריך לחמם אותו לטמפרטורות גבוהות, ושם הוא משחרר את עדי המים.
עכשיו, כמה זה באמת אפקטיבי? כי אנחנו מכירים כל מיני פטנטים כאלה, אבל השאלה היא באמת איזו כמות מים אפשר להפיק באמצעותם.
תראה, אנחנו לא מתחרים בהתפלה, אוקיי? איפה שיש ים, איפה שיש ים ויש טכנולוגיה ויש הרבה כסף, מתקן התפלה הוא יותר יעיל מבחינה אנרגטית. אנחנו מייעדים את זה ככל שהקהילה יותר מבודדת ויותר מרוחקת ממקור מים, אנחנו נהפכים, הטכנולוגיה תהיה טכנולוגיה יותר תחרותית, באופן ברור היא יותר זולה ממים בבקבוקים, או להוביל מים במצעיות. ויש לא מעט קהילות בעולם, ולאו דווקא בעולם השלישי, שמובילות מים במצעיות, כי אין להם אספקת מים. אנחנו, כמה מים להפיק ביום, זה תלוי מה גודל המתקן. כרגע יש פרוטוטייפ אחד, אחד בעולם שעובד אצלנו, והוא מפיק 250 ליטר ביום.
לא מעט, כן משמעותי.
זה לא מעט, כן, זה ממש לא, זה לא מעט, זה משמעותי. היתרון של המערכת שלנו, בניגוד למערכות אחרות, שהיא הרבה פחות תלויה בתנאי הסביבה, בטמפרטורה ובלחות באוויר, ולכן היא יעילה יותר, וככל שהתנאים יותר קשים, היתרון היחסי שלנו יותר גדול. והסיבה היא שהמערכות הקיימות בשוק, לפחות רובן, הן מערכות של קירור ישיר, שבעצם עובדות בדומה למזגן, מקררות את כל גוף האוויר לנקודת הטל, ואז המים מתאבים, ואז המים מתאבים. ולכן צריך לקרר הרבה אוויר כדי לעבות מעט מים, גם כשמדובר ב-100% לחות, אז אנחנו מדברים על 3-4% מים, זה 100% לחות. ומה הדבר דומה? דומה פחות או יותר ל-30-40 גרם במקסימום של מים לכל קילוגרם אוויר. ולכן המערכות של קירור ישיר, יש להם פיגיבק ריידר, בעצם לוקחים על הגב קירור של מים שלא מסיקים מהם אוויר. ואנחנו נמנעים מזה.
טוב, הנה גם באמצעותך באמת למדו שכשאומרים בתחזית 100% לחות, במקרה שאומרים את זה, זה בסך הכל 3% או 4% בסופו של דבר, זה לא באמת 100%.
זה תלוי בתנאי הסביבה, תלוי בטמפרטורה. 100% לחות בטמפרטורה של 40 מעלות, זה יותר מ-100% לחות בטמפרטורה של 15 מעלות, ולכן יש טל, ולכן זו תופעה שקורית שגורמת לטל. אוויר חם יכול להכיל יותר עדי מים, וכשהוא מתקרר הוא מוציא, הוא לא יכול להכיל כל כך הרבה מים, ואז הם מתאבים. על זה עובדות הטכנולוגיות הקיימות. אנחנו, כמו שאמרתי, מציעים טכנולוגיה רב שלבית שעוקפת את הבעיה של קירור כל גוף האוויר.
טוב, כמה זמן לוקח להפוך דבר כזה למשהו שכבר נמכר או אפשר להשתמש בו? אני משער גם בין היתר בעולם השלישי וכולי.
תראה, אנחנו לא חברה מסחרית, אנחנו חוקרים.
כן.
בראש ובראשונה עניין אותנו הדבר, והדבר השני שמעניין אותנו זה באמת לעשות שינוי. צריך לקחת את זה הלאה, אנחנו עובדים על זה, להמשיך עם זה הלאה, לשפר. המערכת אמורה להיות מערכת שתהיה לגמרי אוף גריד, לגמרי מנותקת, תעבוד מחשמל סולארי, על ידי, אפשר גם על ידי דודי מים חמים, כן, עושים טמפרטורה נמוכה. אני מעריך שמשהו 3-5 שנים, משהו כזה, תלוי, אתה יודע, כמה כסף יהיה לפיתוח, ומי ירצה לקחת את זה הלאה.
טוב, אנחנו כמובן מסוקרנים לשמוע מה יהיה בהמשך העניין, ואנחנו נשמח שתעדכן אותנו. תודה רבה לך, פרופסור רן פרידלר.
תודה רבה.
מהיחידה להנדסת סביבה, מים וחקלאות, הפקולטה להנדסה האזרחית וסביבתית בטכניון, שאחראי על פיתוח מערכת עצמאית המפיקה מים מהאוויר, גם באזורים מדבריים. תודה לך. ואנחנו חוזרים לפסיכותרפיסטית דורית סגל, שמתמחה בשיטת הטיפול EMDR, שערכה את הספר EMDR, הפסיכותרפיה של המאה ה-21. זה תחליף לפסיכותרפיה רגילה, קונבנציונלית, או שזה משהו שהוא נוסף? כי לאחרונה יש תחושה כאן בתוכנית שאנחנו כבר לא מסתפקים בלשבת עם פסיכולוג או פסיכולוגית ולדבר, אלא צריך עוד משהו.
זה תחליף.
זה כן, תחליף?
כן. אני קודם כל חשוב לי להגיד שאת הספר ערכתי ביחד עם דוקטור אודי אורן, ולא לבד, ועם קבוצה מאוד גדולה של אורחים, נדבר על זה אחר כך.
תביא אותו לפה, אחרת השיחה לא תמשיך. אוקיי.
בסדר. עכשיו נדבר על ה...
אגב, אז רגע לפני שתעני לי, אם כבר הזכרת את הספר, את ערכת אותו, זה אומר שכתבת חלקים ממנו, נכון? אבל מי שאר הכותבים בספר?
ביחד עם אודי, אנחנו גייסנו דרך עמותת EMDR ישראל, שהיא עמותה שמאחדת את מטפלי ה-EMDR בארץ. אחדנו את טובי המטפלים בארץ, שיש להם ניסיון רב שנים, וכל אחד מהם הביא באמת גם סיפורים מהקליניקה, וגם הסברים תיאורטיים ומחקרים, כדי להראות איך בתחום שלו הוא עובד עם EMDR. אז יש פה 24 כותבים, כולנו אגב עשינו את כל העבודה בהתנדבות, כדי לקדם את המידע והידע שיהיה זמין, בעברית, וכל הספר הזה נעשה בהתנדבות על ידי אנשים שהם חברים בעמותת EMDR ישראל, וכדי לקדם את התחום.
רק נזכיר למי שמצטרף אלינו שמדובר ב... זה לא פסיכותרפיה רגילה, אתם פחות מדברים ויותר איכשהו גורמים לאנשים, ניתן את הדוגמה הפשוטה שנתת, סליחה על הפישוט ועל ההשטחה של העניין, למשל עקיבה באמצעות העיניים אחרי האצבע, קצה האצבע של המטפל וכולי, ואז כניסה לאיזשהו מצב שמעורר אסוציאציות או זיכרונות, ואז טיפול בזיכרונות הרעים שעולים.
בערך.
משהו כזה.
כן. שאלת אם זה מחליף פסיכותרפיה.
כן, כי זו התחושה כאן בתוכנית. אנחנו עוסקים בלא מעט שיטות שמביאות איזשהו אקס פקטור לפסיכותרפיה הרגילה, שגם אני משער שהיא הרגיל.
שהיא טובה והיא עוזרת, אבל הרבה פעמים אנשים מרגישים שזה לא מספיק. זאת אומרת, אני מבינה בראש שאין לי שום סיבה להיות חרדה בישיבת צוות. פה כולם חברים שלי ואנחנו עובדים ביחד. אבל הלב שלי דופק. ואני לא יכולה לדבר. יש פער בין איך שהגוף והרגשות לבין איך שהראש מבין. וזה פער שהפסיכותרפיה הרגילה לא תמיד מצליחה לגשר עליו. EMDR ממש מתמחה בלייצר גשר על הפער הזה. והרבה פעמים אנחנו אוהבים להגיד שפסיכותרפיה זה הכנה טובה ל-EMDR, כי האדם מבין. יש לו הבנה קוגניטיבית לגבי הדברים שקרו לו ואיך הם משפיעים עליו.
אתה כבר חקרת את עצמך, אתה יודע מה זה, באמת לחפור בעצמך וכולי, אבל אתם, את אומרת, מביאים איזשהו פתרון ממש לדבר.
נכון, נכון.
אתם מעמתים איכשהו את הבן אדם עם הזיכרון הזה, או שלא מעמתים, מעבדים אותו.
זה לא מעמתים, זה מעבדים, בדיוק. ביחד עם המטופל אנחנו מתבוננים ונוכחים עם מה שעולה, ו... השינוי קורה תוך כדי, בין אם בעזרת המטפל, אבל בעיקר המטופל עושה את העבודה בעצמו, בהנחיית המטפל, וזה עוד אחד מהדברים המאוד מרגשים בשיטה הזאת. כלומר, המטפל הוא לא בא על הידע. מטפל יש לו את הידע איך להפעיל, אבל המטופל הוא בא על הידע, והוא זה שעושה את הטיפול לעצמו, ולכן הריפוי הוא כל כך עמוק וכל כך מדויק, כי הוא מתאים לך בדיוק כמו שאתה צריך. מה שאתה מתקן לעצמך.
אבל האם יש לי את הידע לתקן
בוודאי,
את הדבר לעצמך?
בוודאי, כן. כמו שאם אתה נשרט או נפצע, אז האור שלך יודע איך בהתחלה לייצר גשר חלבוני כדי שיפסיק הדם לזרום, ובהמשך האור גדל והרקמות גדלות, והגוף שלך יודע לעשות את זה, בלי שאתה תיקח אותו לפסיכולוג ותעודד אותו שהוא יחלים. כך גם המערכת הרגשית והגופנית שלנו יודעות להחלים, אנחנו רק צריכים... לאפשר להם לעשות את זה. לפעמים זה מאוד קשה, ואז פה באמת המטפל מנחה ומוביל את הדרך כדי שהמטופל יכול לעשות את זה.
עכשיו, הזכרת באמת מקרה של חרדה מהפחד מקהל וכולי, באילו עוד מקרים באמת זה אפקטיבי מאוד?
אוקיי, אז באמת הקצרה היריעה מלהכיל, אבל אני אספר בכל זאת. אנקדוטה מעניינת זה שבדרך לכאן פגשתי מטופלת שלי, והיא סיפרה לי שהיא קיבלה העלאה בשכר. שזה משהו שעבדנו עליו הרבה מאוד זמן.
הייתה לה חרדה מהרבה כסף.
היה לה קושי לעמוד מול ממונים ולדרוש את מה שמגיע לה.
למי אין קושי כזה? זה חרדה של כל האנושות.
נכון, אבל כשה...
זה הרעיון בממונים, שהם יודעים להוריד לך את האף, או לא יודע איך לקרוא לזה, כדי שלא תבקש כמה שאתה שווה.
השאלה אם בסופו של דבר אתה מקבל קצת מתחת למה שאתה שווה, או הרבה מתחת למה שאתה שווה.
של מה הפער, אתה רואה.
כן.
אוקיי.
ובאמת, בעבודה על עמידה מול דמויות סמכות, בהתמודדות עם קושי, בביסות עצמי, היא קיבלה עליה בשכר.
כי מה עשית איתה, למשל? מה אפשר לעשות או מה אפשר?
כי למשל, עשינו עבודה על אירועים שקרו בעבודה שבהם היא הרגישה שהיא לא בטוחה בעצמה, ולכן היא מתוך החרדה לא תפקדה כמו שהיא הייתה רוצה לתפקד.
כן.
עשינו עבודה על אירועים שקרו בעבודה שבהם היא הרגישה לא בנוח, וכמובן שגם עשינו עבודה על אירועים עתידיים, איך לעשות את זה, איך לבקש, איך אני רוצה להרגיש, ממש הכנה שמאפשרת להגיע למקום שאנחנו רוצים. אנחנו רואים הרבה מאוד שינויים תעסוקתיים, אני רואה אצל המטופלים שלי, לא פעם אנשים אחרי שהם מגיעים לטיפול, הם עושים שינוי. הגיעה אליי מטופלת בחרדה לפני שימוע לקראת פיתורים. מנהלת בחירה בארגון, אמרה לי, אני יודעת בדיוק למה, הם צודקים, יש לי יחסי אנוש גרועים, אני, ברגע שנלחץ לי הכפתור, אני מתנהגת כמו ילדה קטנה, ואני גם יודעת למה. ברגע שאני רואה אנשים מתלחששים במטבחון או משהו כזה, אני כבר נכנסת ללחץ, מרגישה דחויה, ואני מתנהגת לא יפה אחר כך לאנשים. באמת פיתרו אותה מהעבודה, אנחנו עבדנו, והיא אמרה, אני יודעת למה זה. כשהייתי בכיתה זין, היה עליי חרם, ואני ממש מרגישה, אני רואה אותם מדברות על זה שהן הולכות לאכול צהריים, ואני אומרת, למה הן לא מזמינות אותי? עכשיו, אני בכלל לא חברה שלהם, אין לי שום עניין ללכת איתם לאכול, אבל התגובה הזאת שאני בחוץ, שמנדים אותי, מפעילה, ואחר כך ההתנהגות היא בהתאם. עבדנו על זה הרבה מאוד, כמובן שהיא, אולי לא כמובן, אבל היא מצאה עבודה אחרת טובה יותר, בעבודה החדשה, היא לא מצאה את ה... לא היה את האירועים האלה. היה לה, יחסי האנוש שלה השתפרו בצורה ממש משמעותית, ואפשרו לה לעבוד בעבודה שמתאימה לה, בלי להתנהג לאחרים בצורה לא יפה.
שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. שעונים ביולוגיים, עדכונים וחידושים. כנס עתיר משתתפים בנושא השעונים הביולוגיים נערך באוניברסיטת חיפה, בשיתוף האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת תל אביב. בכנס השתתפו כמה מבחירי חוקרי השעונים הביולוגיים בעולם, הוקדש לזכרו של פרופסור אברהם חיים מאוניברסיטת חיפה, שהקדיש את הקריירה שלו לחקר הכרונוביולוגיה, הכרונו זה זמן כמובן. אם לא השתתפתם בכנס, אז בואו האזינו לשיחה הבאה עם מי שארגן את הכנס, פרופסור ערן טאובר, מהחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית באוניברסיטת חיפה. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
טוב, אנחנו פה ושם שומעים על שעונים ביולוגיים, גם על פרס נובל שהיה קשור לשעונים ביולוגיים וכולי. יש,
נכון.
יש חדש בתחום?
התחום הזה מתחדש כל הזמן, בכל מיני כיוונים. וגם יש הרבה, כמובן, גם מושך עניין בציבור הרחב. הכנס שלנו אורגן במסגרת יום דרווין, ולכן הדגש היה על אבולוציה, אבולוציה של שעונים, כי כמובן זה מה שהיה חשוב לדרווין, וגם חשוב לחוקרים של שעונים בארץ.
אז אנחנו אולי נלמד באמצעותך, איך הדבר הזה נוצר והתפתח? איך יצור... חי קדמוני פיתח יכולת למדוד זמן עבור עצמו, עבור תהליכים שהוא זקוק להם?
אוקיי, זה השאלה של המיליון דולר, ובהחלט יש מצב ששעונים ביולוגיים, המנגנון נוצר מספר פעמים ולא פעם אחת, כי מצד אחד, כמעט כל הקבוצות, קבוצות האורגניזם על פני כדור הארץ, יש להם סוג של שעון, מיונקים, חרקים, צמחים, פטריות, ואפילו בקטריות מסוימות, ציינו בקטריות. והעיקרון הוא די דומה, אבל והגנים אפילו שמורים מאוד בבעלי חיים. זאת אומרת, לנו ולחרקים יש בעצם, הגנים של השעון הם מאוד מאוד דומים. אבל הם... כן, כן, בהחלט. כל העניין הוא שבעצם הגן הראשון של השעון הביולוגי התגלה בזבוב הפירות, בדרוזופילה, בשנות ה-70, והגן הזה שבאנגלית נקרא פריוד, לנו יש בדיוק, יש לנו את אותו הגן, יש לנו בעצם שלושה עותקים של הגן הזה, פריוד. זה אחת הסיבות שבעצם, אני בעצם עובד במודל שלי, אנחנו משתמשים בדרוזופילה כחיית המודל שלנו, וזה בעצם חיית המודל הכי מוצלחת שהייתה לשעונים ביולוגיים, כי בגלל שהשעון שלנו מאוד מאוד דומה לשעון הזבובי.
אני אשאל אותך, קודם כל, זו עובדה מדהימה, אבל איך עובד השעון הביולוגי שלנו? זאת אומרת, איך מודדים זמן בצורה ביולוגית?
אוקיי, השעון, אולי זה קצת מילה מתאים, אולי זה קצת מילה מתה, כי הוא לא מודד זמן, אלא יותר נכון, הוא יוצר מקצב. השעון בעצם הוא כמו מה שהיינו קוראים בפיזיקה מתנד.
אוקיי.
לא, מתנד שיוצר מקצבים יומיים. עכשיו, כל היופי הזה במתנד הזה, וככה הוא גם התגלה, שגם אם אתה תכניס אורגניזם ותחזיק אותו בחושר מוחלט, או מישהו ייקח וילך ויכנס לבונקר מבודד לכמה חודשים, ומישהו באמת עשה את הניסוי הזה, עדיין הגוף שלו יראה מקצבים יומיים של 24 שעות בזכות המתנד הזה. דרך אגב, מה שמעניין, שהמקצב האמיתי של המתנד הזה הוא לא בדיוק 24 שעות, הוא קצת שונה מ-24 שעות, נגיד בבני אדם הוא כמעט 25 שעות, ובגלל זה השם המקצועי של השעון הביולוגי הוא השעון הצירקדיאני, כי זה מיוונית, בערך יום, זאת אומרת, השעון הוא מראה בערך 24 שעות, בבני אדם זה יהיה כמעט 25, אבל יש יצורים אחרים שזה יכול להיות, גם, נגיד בזובים זה 23 שעות, זה דרך אגב משמעותי מאוד, אבל כמובן כשאנחנו בתנאים הרגילים, אנחנו חשופים למחזוריות של האור והחושך של הסביבה, השעון שלנו מסתנכן, כי זו תכונה אחרת חשובה של השעון, שהוא מסתנכן לאור וחושך, ואז הוא נהיה בדיוק 24 שעות. אם אתה שולל למנגנו של השעון, וזה אחד הדברים שהכי יפים בשבילי, זה שזה מנגנון גנטי, וכשבאמת כשהתגלה הגן הראשון של השעון, זה היה הפתעה מוחלטת, כי אף אחד בכלל לא חשב שזה יהיה משהו גנטי, חשבו שזה יותר יהיה תכונה של מערכת העצבים, תאי עצב, מדברים אחד עם שני, רשתות תאי עצב, אבל לא, ואף אחד גם לא יבין שגם אם זה יהיה גנטי, שזה יהיה תכונה של גן אחד. אבל הגן הזה, שהוא התגלה על ידי הגנטיקאי הידוע, סימור בנזר, יהודי שחי בניו יורק, הוא פשוט הוכח שכולם טעו, וזה פשוט מעגל גנטי, שגם יכול להתקיים אפילו בתא בודד, יש את העצב של השעון שמקמים את המעגל הזה שיוצר מקצבים. בלי להיכנס יותר מדי לפרטים, הסיפור של השעון הוא כרוך בגנים של השעון שעוברים שיעתוק והופכים ל-mRNA, ואחרי זה עוברים תרגום לחלבונים, אבל כשהם הופכים לחלבונים הם חוזרים בחזרה לגרעין והם מעכבים את השיתוק של עצמם. זאת אומרת, יש פה איזשהו מעגל של משוב שלילי, והמשוב השלילי הזה גורם לתנודות בביטוי של הגנים האלה, והתנודות האלה זה השעון.
וואו.
עכשיו, השעון הזה, בעצם היכולת שלנו ליצור את המקצבים האלה, בלי קשר לסביבה, זאת אומרת, אנחנו מסתנכים לסביבה, אנחנו יכולים עדיין ליצור את הקטף הזה בעצמנו, גורם לזה שיש לנו בגוף איזשהו רפרנס, שאומר לנו משהו על הזמן שעובר.
וזו היה הבעיה בדרך כלל ביעפת או בג'טלג, נכון?
בדיוק, וזה, שאלת אותי מה ההתקדמויות, זה אחד הנושאים החמים, כי בכלל כל החיים שלנו בעולם המודרני הם יוצרים אתגר עצום לשעון, כי אנחנו לא גדלנו לחיות בתנאים כאלה, זאת אומרת, אז אחת הבעיות העיקריות, נגיד ביעפת, זה שאתה טס לארצות הברית ופתאום הגוף שלך מוצא את עצמך בתנאי סביבה שונים, זאת אומרת, השעון שלך מופתע כי הוא בתנאים אחרים, והוא צריך לסנכרן את עצמו, הסנכרון הזה יכול לקחת, לא יודע, יום, יומיים, שלושה, וזה משתנה בין אנשים, וזה אחד בעצם הנושאים שנחקרים אצלי במעבדה.
עוד שאני מוכרח לומר, כמי שטס לארצות הברית, השמחה, שכשאתה שם, זה קצת מקזזת את תחושת הג'טלג שם. אבל אולי זה רק אצלי.
למען, לא, לא, למען האמת גם, רוב האנשים סובלים מהטיסה חזרה. זאת אומרת,
נכון, נכון.
מדווחים שה... אבל אתה יודע, אבל תשמע, יעפת זה משהו די אנקדוטי, אבל זה יכול להגיע, קודם כל, למשל, יש מחקרים שמראים שלמשל בדיילות שטסות הרבה יותר, שחוות את היעפת הזה על בסיס יומי, הסיכוי שלהם ללכות בסרטן הוא הרבה יותר גבוה.
די, וואו. זאת אומרת שהשעונים הצירקדיאנים אצלנו, הם עשויים איכשהו לעודד או איכשהו לגרום, סטטיסטית אפילו, שוב, אי אפשר לדעת מה הקשר באמת לסרטן.
כן, אבל סטטיסטית הן גם חשופות לקרינה עם הטיסות, הטיסות, יש קרינה גבוהה בטיסות.
אתה שומע את קולה של דורית סגל, פסיכותרפיסטית פה, אוקיי, מעניין אבל.
נכון, זה בעיה, אבל בוא ניקח את זה צד אחד קדימה, יש בעיה הרבה יותר חמורה של אנשים, ובעולם המודרני בערך 30% מהאוכלוסייה עובדים במשמרות. ואם אתה עובד במשמרת שהיא לא בהרמוניה עם השעון שלך, עוד פעם, אתה שולח את הגוף שלך לאתגר עצום שעוד פעם, מבטא בבעיות רציניות בריאותיות. אז מחקרים דומים, נגיד, בגברים שעובדים במשמרת, אז למשל הסיכוי ללקות בסרטן ההרמונית הוא גבוה הרבה יותר משאר האוכלוסייה. זאת אומרת, גם עצם זה שאנחנו מכריחים את עצמנו לעבוד בשעות שלא נוחות לנו, דרך אגב, בשפה המקצועית, וזה גם התפתחות של אחת השנים האחרונות, אנחנו קוראים לזה ג'טלג חברתי. ואתה יכול לראות את זה, למשל, ברוב האנשים שקמים לעבוד, נגיד, בשבע בבוקר או בשש בבוקר, הם כל הזמן בסוג של חוסר שינה, והם בדרך כלל יפצו על חוסר השינה הזה בסוף השבוע, כשהם ישנו יותר מאוחר, אבל בסך הכל אנחנו בג'טלג מתמשך, וזה מתבטא בעיקר אצל עובדי המשמרות. אוקיי? וזה מעביר אותי לנושא, באמת אחד הנושאים החמים בקרונוביולוגיה שלו בשנים האחרונות, זה המחקר של קרונוטייפ. אתה יודע אולי שיש אנשים שיש להם סוגי שעון שונים, זאת אומרת, יש אנשים שהם, זאת אומרת, השעון רצה באותו קצב, אבל יש אנשים שהם מרגישים יותר נוח כשהם פעילים ביום, יש אנשים שהם מרגישים יותר נוח כשהם בלילה, ינשופים.
יש טענה כזו, תמיד הייתי בטוח שזו המצאה של אנשים ש... חלקם טוענים שהם טוב להם אותו בלילה,
לא, ביום. לא, ממש, לא, אוקיי. לא, זו תכונה, זה בהחלט תכונה מרכזית שמשפיעה לך על הפיזיולוגיה ואפילו על האישיות. יש הבדל עצום בין מה שאנחנו קוראים אפרונים, אנשי יום, לינשופים. אמנם זה התפלגות, צריך לציין שזה התפלגות, התפלגות רציפה, זאת אומרת, רוב האוכלוסייה תהיה איפשהו באמצע, ב-15%, 20%, אפשר לראות בהם אפרונים קיצוניים, ב-20% אחרים ינשופים קיצוניים, אבל נגיד, בוא ניקח את הינשופים, לינשופים יש ממש בעיה להתמודד עם החיים המודרניים, כי כשהם צריכים לקום ב-8 בבוקר, נגיד לבית ספר, זה לוקח אותם לג'טלג חריף, הביצועים שלהם הרבה יותר גרועים, הביצועים הקוגניטיביים, אבל גם עוד פעם הבריאות, לינשופים יש נטייה, נגיד, לעשן יותר, לשתות יותר אלכוהול, לצרוך קפה, ובכלל להגיע להתמכרויות. אז בהחלט, מעבר לזה שהשעון הביולוגי הוא מאוד חשוב לפעילות התקינה של הגוף, יש לו גם הרבה חשיבות לבריאות.
טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, פרופסור ערן טאובר, מהחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית באוניברסיטת חיפה. תודה לך.
תודה. ביי.
ואנחנו הגענו לסיומה של השעה הראשונה מתוך שתיים שלנו, אז ראשית נודה לדורית סגל, פסיכותרפיסטית שמתמחה בשיטת הטיפול EMDR. אנחנו נעסוק גם בספר שערכת בשעה הבאה ובשיטת הטיפול המסקרנת הזו, ונעסוק בעוד עניינים. ואנחנו חוזרים לדורית סגל, פסיכותרפיסטית EMDR, ראשי תיבות... הקהיה, שוב, אני אתרגם את זה, הקהיה שיטתית באמצעות תנועות העיניים.
נכון.
היפנוזה.
לא היפנוזה.
כמו?
עיבוד מחדש. עיבוד מחדש. והקהיה באמצעות תנועות עיניים.
הקהיה זו מילה לא מוכרת לרבים.
כהה. נכון? אתה כה. זוכר מגיאומטריה, משולש חד כה, ואנחנו ודאי. משולש כהה.
נכון.
וגם יש לנו כהה.
זווית כהה, בדרך כלל זווית כהה.
כן, אנחנו מדברים נכון. על כהות, על כהות חושים.
כן.
אנחנו בעצם רוצים לקחת כאב. ולעשות אותו. להקות אותו.
נכון. אוקיי, וזה מה שאתם עושים באמצעות נכון. העיבוד מחדש של הזיכרון. נכון. שיטה מדהימה. בכלל יש, לאחרונה דיברו אצלנו בתוכנית מומחים על כך שבאופן כללי פעולת ההיזכרות או הזיכרון עצמו זה משהו שהוא מתרחש. כשאני נזכר במשהו, אני אוסף את כל המידע מהרבה מאוד מקומות, איכשהו מארגן אותו ואז שומר אותו מחדש וכולי. נכון. אתם מבצעים את הפעולה הזאת בצורה יזומה. כדי להפחית את ההשפעה הנפשית הרעה לפעמים של בדיוק, זיכרונות מסוימות.
בדיוק, אנחנו כן. שולפים את הזיכרון ואת כל המידע ששמור לגביו, אנחנו מארגנים מחדש את המידע, וכך כשהזיכרון חוזר למקומו, ההשפעה שלו היא שונה. אני רוצה לספר לך על מקרה שהיה לי בחורה צעירה שהגיעה בעקבות קושי ביחסים עם בן הזוג. כן. כל מיני ריבים. סיפרתי לך בהתחלה, אנחנו לוקחים היסטוריה, שמעתי על תולדותיה ושמעתי המון טראומה, והתחלנו לעבוד בצורה שיטתית על הטראומות. באחד הסשנים עבדנו על אירוע מגיל 8, שבו, אירוע מאוד קשה, שבו בעקבות מריבה עם האמא החורגת, האמא החורגת נעלה אותה בחדר אמבטיה בערב, עד הבוקר למוחרת, בלי ארוחת ערב, בלי כלום, נעלה אותה שם, הילדה נשארה עם פיג'אמה, עם כותונת דקה בחדר אמבטיה, מפוחדת, רעבה, קר לה, והיא הייתה שם כל הלילה. אנחנו איבדנו את הזיכרון הזה, במהלך האיבוד, הרצף האסוציאטיבי, קודם כל הביא לעוד חלקים של הזיכרון. היא נזכרה שאחותה באה באמצע הלילה, התיישבה מהצד השני של הדלת, והם ישבו גב אל גב כל הלילה, וככה הם ישנו. היא נזכרה שהיא מצאה שם מגבת והתכסתה בה. עשינו...
זה סיפור מזרצה.
נורא, נורא, נורא. עשינו את העבודה, היא הלכה הביתה, ושבוע אחרי זה היא חוזרת, וכמובן שבוע אחרי זה אנחנו בודקים את העבודה, זה השלב השמיני של הפרוטוקול, והיא אומרת לי, את לא תאמיני לי. אני אומרת לה, מה? ואז היא מספרת, את זוכרת את החבר שלי שיש לי איתו בעיות? כן. אחת הבעיות זה שהחבר שלי רוצה שאנחנו נשען ערומים. אבל אני לא אוהבת לישון ערומה, אני לא מצליחה להירדם ערומה. אני לא נרדמת. בלי גרביים וטרנינג מכף רגל עד ראש, אני לא נרדמת. השבוע ישנתי כל השבוע ערומה עם החבר שלי.
כי זה היה קשור לטראומה וכולי, שהיא
מדהים,
אמרה, וואו.
אני הייתי בשוק, כי אני לא ידעתי על הסימפטום הזה לפני. היא לא אמרה לי, אני לא יכולה לישון ערומה, ואז חיפשתי למה. אנחנו בעקיפין טיפלנו בסימפטום, בלי בכלל לדעת שזה הסימפטום. זה קרה מיידית, כלומר, אחרי שעשינו את העבודה הזאת, סימפטום שהיה במשך עשרות שנים, האירוע קרה שהיא הייתה בת 8, הטיפול היה בסוף גילי ה-20, עשרות שנים שבהם היא מתנהגת באיזושהי צורה, בלי לדעת אפילו למה, ובלי יכולת לשלוט על זה, כלומר, היא סיפרה שהרבה פעמים היא ניסתה, אבל היא פשוט לא ישנה כל הלילה, והיא יודעת שכשגורבת גרביים, מתלבשת וישנה, אין בעיה. אז זה ממש אחד המקרים שמאוד ממחישים, המחישו לי, בלי שידעתי בכלל כמה זה משמעותי, כמה זה משפיע. והמקרים הם באמת אינסופיים. אם דיברנו קודם על תאונות דרכים, הרבה אנשים עוברים תאונת דרכים ומרגישים קושי מאוד גדול לנהוג אחר כך. לא יכולים להיכנס לאוטו, לא יכולים לצאת מהעיר. תגובות כן, פיזיות ממש.
הרגע שאתה מאבד אמון באמת בכל נכון. הדבר הזה, ודאי.
נכון, מפני שהמערכת שלנו מודעת לזה שהאוטו הוא מקום מסוכן. נכון. עכשיו הוא באמת מקום מסוכן, אבל כן. האדם שעבר תאונה הוא מקום עוד יותר מסוכן, והמערכת שלו יודעת שפה נפצעתי, פה נפגעתי.
שהפוך, אנחנו באמת צריכים כנראה להדחיק את העובדה שהאוטו הוא מקום מאוד מסוכן, אחרת לא היינו עולים. אם היינו מודעים לרמת הסכנה, ויש סכנה באמת אמיתית, לא רק סטטיסטית, אלא מובהקת בנהיגה בכביש, אז אולי היינו נוהגים פחות.
יכול מאוד להיות.
אבל את צודקת שכמובן שמי שחווה תאונה, הקולות, המראות, כל מי שעבר תאונה יודע שזה מין רגע כזה שאתה זוכר אותו.
נכון.
הבומים חזקים מאוד, האורות שנמרחים, זה טירוף, כן.
ואחר כך זה מפריע בנהיגה.
נכון. חודשים ארוכים.
אני יכולה לספר לך שהגיע אליי לטיפול גבר, מנכ"ל של חברה, אדם בתפקיד מאוד בכיר, שעבר תאונה מאוד קשה. תאונת שרשרת שבה האוטו שלו הלך טוטלוסט, ומהתאונה הוא אחרי, לא קרה לו כלום, רק האוטו שלו נהרס, הוא פונה, וכשהוא הגיע הביתה הוא סרב לצאת מהבית. הוא לא הלך לעבודה במשך 3 שבועות, לא יכל לצאת מהבית, לא היה מסוגל לצאת מהבית לשום דבר, שום פעילות, לא ישן, לא אוכל, לא מתפקד. הוא הגיע אליי לטיפול, עשינו סשן אחד של שעה וחצי, ולמחרת הוא הלך לעבודה.
זאת אומרת שזאת מעידה, אנחנו מעיד על העיסתו, שזה אפקטיבי?
לא, לא, זה מאוד אפקטיבי. המחקרים מראים לנו בין 70-90% הצלחה בטיפול הזה.
שוב, אני לא רוצה לדבר על הצד האחר של הפסיכותרפיה שהיא לא כזו, אבל פסיכותרפיה זה משהו שאתה נובר בעבר וגם מגיע לטראומות וכולי. אבל תמיד באמת יש את השאלה של, אוקיי, אז אני יודע מה גרם לזה, איך מתקנים את זה? ופה הפסיכותרפיה קצת לא אפקטיבית, לא שאני חוטא.
פסיכותרפיה בכללי, אבל פה EMDR הוא מאוד אפקטיבי, מפני שמה שה-EMDR מאפשר... הוא להנגיש את המשאבים שלנו. לכל אדם יש משאבים, יש לנו משאבים רבים, ואלה הכוחות שלנו, היכולות שלנו, כל מה שיכול לעבור לעזרתנו. ברגעים של טראומה, המשאבים שלנו לא נגישים עבורנו, הם לא זמינים, אנחנו לא מודעים לאיזה עזרה יש לי שזמינה לי, אנחנו לא יכולים להפנות את המבט החוצה, כי אנחנו כל כך במצוקה שהכל מופנה פנימה, ואנחנו מרגישים חסרי אונים ואין לנו משאבים. ה-EMDR מאפשר להנגיש את המשאבים, לזכור, שלמשל, כמו שסיפרתי, שהיא נזכרה, שאחותה הייתה שם, היא בעצם, נכון, היא הייתה כל הלילה לבד באמבטיה, וזה היה לזה השפעה מתמשכת על החיים שלה, וזה אירוע מאוד טראומטי ומאוד קשה. אחותה הייתה איתה שם, היא לא הייתה לבד, זה עזר לה להתגבר, זה עזר לה לעבור את הלילה.
כן. זה אפקטיבי, את אומרת.
מאוד.
אפקטיבי. השיטה הזו, טוב, אנחנו מבינים שהיא קשורה לטראומות, אבל האם אפשר להשתמש בה לעוד בעיות שאנחנו נתקלים בהן, כמו למשל מיגרנה, או דברים שהם לא בהכרח תולדה של טראומות?
בוודאי. אנחנו רואים בספר, אנחנו סקרנו הרבה מאוד תחומים שבהם אנחנו משתמשים ב-EMDR, ואנחנו רואים שגם מצבים רפואיים, כמו למשל מיגרנה, למרות שזה מקרה מאוד ספציפי ומורכב,
כן.
אנחנו יכולים למצוא קשר טראומטי. זאת אומרת, כשתיקח אדם שיש לו מיגרנות, אתה תוכל למצוא גם דפוסים של כאב, מתי יש יותר כאב, מתי יש פחות כאב, מה מעורר יותר, מה מפחית, מתי זה התחיל, למה זה התחיל, מתי זה היה הכי גרוע. כל האירועים האלה הם בעצם יוצרים את הסימפטום, מזינים אותו והופכים אותו למשהו. וכשאנחנו בטיפול ממוקד מפרקים את החלקים האלה, אז דבר ראשון אנחנו מפחיתים את העוצמה של הסימפטומים, ובהרבה מאוד מקרים אנחנו מכחידים אותם לגמרי.
כן?
כן.
מה הקשר בין מיגרנה לבין טראומה? זה נשמע על פניו, זה בעיה נוירולוגית, זה עצבית.
נכון,
או...
אבל המצב הרגשי שלנו משפיע על המצב הנוירולוגי שלנו. אז אם חוויתי, אני אחשוב על מטופלת שיש לי, שהייתה לי, שטופלה בתחום של מיגרנות. אז אפשר היה לראות שהמיגרנות התחילו בתקופה של לחץ מאוד מאוד גדול, בשילוב עם דברים אחרים.
יש הרבה לחץ נשים שמשמשים כטריגרים להרבה
נכון,
מאוד מחלות.
נכון,
כל מיני תופעות נכון. ומחלות.
נכון מאוד. אנחנו יודעים בעצם שסטרס ולחץ ומצב רגשי לא רגוע, בעצם תורם להתפתחות של תסמינים ומחלות, גם מחלות שהן כביכול רפואיות, אני יודעת מה, גופניות לחלוטין, לא כן. מחלות רגשיות. היום אנחנו רואים שאין מחלה שהמצב הרגשי שלנו לא משפיע עליה ולא יכול להטיב איתה או לעשות אותה יותר גרועה. ולכן אנחנו גם נותנים לאנשים במצבים רפואיים שונים טיפול פסיכולוגי מכל מיני סוגים, ובטח ובטח טיפול EMDR, שיכול לתמוך בהם בהחלמה.
אני עדיין מתלבט האם זה ההשפעה של ה-New Age על החיים שלנו, או שבאמת נמצא קשר. אבל כן, יש קשר,
כן,
נכון?
נמצא קשר,
נמצא
בוודאי.
קשר. כן.
מחקר שנערך עכשיו בצרפת, בחדרי מיון, מצא קשר בין טיפול EMDR לירידה של סימפטומים של פוסט-קונקשן סינדרום, שזה... תסמינים של אחרי זעזוע המוח שיכולים להימשך חודשים ארוכים ולדרוש הרבה טיפול ובדיקות, ואנחנו רואים שאנשים שמקבלים טיפול EMDR בחדר מיון אחרי תאונת דרכים,
וואו.
סובלים פחות מהתסמינים האלה. זאת אומרת שיש פחות הוצאות למערכת הבריאות על הטיפול המתמשך בעקבות תאונת הדרכים.
שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. קשה עכשיו, קלה אחר כך, בלאס וגאס יהיה ממש קל אחר כך. אילון מאסק עושה זאת שוב הפעם, שינוע אנשים במהירות של 250 קילומטר לשעה מתחת לאדמה בלאס וגאס. הסתיימו שם חפירות המנהרה בלאס וגאס, אותה מנהרה שבה ינוע אנשים בכלי רכב שינוע על כל מיני לוחיות מעניינות שיטוסו במהירות של 250 קילומטר לשעה. אני רוצה לומר שלום למי שמדברת איתנו, עולה מדרום אמריקה, דוקטור מישל אורן, ראש המעבדה לעתידים אורבניים במרכז בר אילן לערים חכמות אוניברסיטת בר אילן. שלום לך.
שלום, שלום.
אנחנו נשמח ללמוד באמצעותך מהי אותה מערכת שאילון מאסק היא אמורה להיות פעילה ופתוחה לציבור הרחב בעוד כשנה, נכון? מה יהיה בלאס וגאס?
כן, אז אני אספר קצת על מערכת הייפרלופ ועל אילון בעצמו. הוא כמובן מתעניין במערכות משנות סדרי עולם, והוא ידוע בעבודת מגה פרויקטים בעולמות האינטרנט, אנרגיה מקיימת, תעופת חלל, ייסד חברות רבות. בנוגע להייפרלופ, אז כיום יש מעל 10 חברות שמקדמות את הטכנולוגיה הזאת, טרנספורד, אריבו, HTT, הייפרלופ 1 של וירג'ין ועוד, כולם מבצעות ניסויים ראשונים ביותר. כשווירג'ין הייפרלופ היא החברה המתקדמת ביותר, ויש לה פרויקטים מתוכננים גם במיזורי ובטקסס, קולורדו, הודו, איחוד האמירויות. לסין גם יש חברת הייפרלופ, סינית משל עצמה. עכשיו, חשוב לציין שלא ספייסקס ולא אילון מאסק קשורים לאותם חברות. הם לא מפתחים בעצמם הייפרלופ מסחרי. הם רק נשאים להאיץ את התהליך של פיתוח של האב טיפוס של ההייפרלופ הפונקציונלי. זו בעצם מערכת של הסעת המונים ושל מטען,
כן.
שהיא מבוססת על איזשהו רעיון של רכב בוואקום, קוראים לזה וואקטריין. בעצם מונעת בעזרת כוח אלקטרומגנטי שבו הקרון מרחף מעל מסילה, ובאמצעות דחיפת אוויר ושימוש נמוך מאוד באנרגיה מסוגל להגיע למהירויות של גם 1000 ואפילו 1200 קילומטר לשעה.
וואו.
פי 5 ו-6 ממהירות הכל, זאת אומרת תיאורטית, כן, בין 6,000 ועד 8,000 קילומטר לשעה. זאת אומרת שאפשר יהיה לנסוע במהירויות האלה במרחק אווירי מתל אביב לניו יורק בחצי שעה. אם נשווה את זה לרכבת ישראל למשל, אז רכבת ישראל נוסעת במהירות של 140 קילומטר לשעה, ובימים חמים שהמסילות מתרחבות, אז הם צריכים לרדת ל-80 קילומטר לשעה. יש מערכות כן, מתקדמות כמו המגלב, שכבר נמצאות בשימוש במספר שדות תעופה בעולם, כמו בשנחאי, והן מסוגלות להגיע למהירות צי של 600 קילומטר לשעה. זאת אומרת, על ההייפרלופ, כשמדברים על 250 קילומטר לשעה, זה בעצם אפילו לא מהירות הצי של המערכת, זו מהירות מאוד מתונה. עכשיו, מה שבורינג, שזאת בעצם החברת חפירות שאילון מאסק יסד בשביל לעודד את כל הנושא של הפיתוח של ההייפרלופ, עוד פעם, הוא לא בעצמו עושה את הפיתוח של ההייפרלופ, הוא הוציא בשביל זה תחרות שבה השתתפו מעל 700 צוותים, ביניהם אוניברסיטאות כמו MIT והאוניברסיטה הטכנית של מינכן ודלפט, שהיו בין הזוכים, הם פיתחו את הקפסולות שבהם אמורים לנסוע המשתמשים, האנשים. הם מאסק, כן, עם חברת בורינג, הם עושים בעצם רק את החפירות של המנהרות, ועכשיו בווגאס, בתוך המתחם שהוא בעצם גני התערוכה, זה מתחם של 800 דונם בערך, הם יצרו מעין פיילוט, מערכת קטנה, זה קילומטר וקצת, קילומטר נקודה 2, של צינור או של מנהרה, שבינתיים סללו רק נתיב אחד. בשלב הבא הם צריכים לסלול את הנתיב השני בשביל להשלים את אותו לופ של נסיעה. עכשיו, מה מיוחד בעצם בהייפרלופ הזה? אז חפירה של מנהרות, כן? עסק מאוד מאוד יקר, תת-קרקעיות, בערך מיליארד דולר כמעט ל-1.6 קילומטר או למייל, כשהתקן בדרך כלל הוא 8.5 מטר, כן? של קוטר. ופה הם בעצם לוקחים ומקטינים את הקוטר משמעותית, ל-4.5 מטר של גובה, ועל ידי זה הם חוסכים בין 4-5 מעלות, כן, החפירה של כל קילומטר. אז פה החדשנות שלו בעצם הוא בפיתוח של אמצעי החפירה ושל הקוטר, של התוואי. ועוד דבר נורא מעניין שהם עושים בתוך המערכת שלהם, זה שהחומר של אותה חפירה, כן, הוא מאוד מנסה לקדם ערכים אקולוגיים, אז כל החומר של החפירה, במקום שיצטרכו לשנע אותו החוצה, הוא עובר תהליך של ממש פירוק לחלקיקים קטנים, שמתוכם מייצרים לבנים לבנייה.
וואו.
אז את הקרקעית בעצם, וחלק גדול מהמערה אפשר לצפות, באותם לבנים שמיוצרים על ידי הפלט של אותה מערכת, אותו אפר. זה בעצם החידוש הגדול שלו, ואת ההייפרלופ עצמו הוא בעצם פתח באופן סורס, ב-2013 הוא הוציא איזשהו מפרט של 50 וכמה עמודים, שבו הוא מתאר את המערכת, והוא מזמין את כל הציבור לנסות ולתת את הפתרון הטכנולוגי לאותן קפסולות של שינוע. לא כל הפרויקט הזה פתור, כן? בינתיים מדובר רק בקף קטן, שהולך להסיע מבקרים במסגרת התערוכות של CES, שזו תערוכת טכנולוגיה גדולה ביותר בווגאס שמתקיימת כל שנה. מדובר בהסעה של כ-4,000 נוסעים בשעה, ומשהו כמו 18 נוסעים בכל נסיעה, 16-18 נוסעים, שכרגע מדברים על הסעה של אותם נוסעים ברכבים של טסלה, עדיין לא בתוך אותם קפסולות שטרם מושלם הפיתוח שלהם.
אז בסופו של דבר אנשים ייסעו במנהרות האלה בקפסולות, או בכלי הרכב הפרטיים שלהם, או בכלי רכב אוטונומיים?
כרגע מדובר ברכבים אוטונומיים של טסלה, כן, מודל, זה מה שהם הכריזו, מודל אקס או מודל 3 של טסלה, שיסיעו עד 16 נוסעים. ובעתיד כמובן יש כוונות להרחיב את הפרויקט הזה למנהרה שתחבר את לוס אנג'לס ללס וגאס, מרחק של כבר 430 קילומטר, כן? צריך לזכור שבגני התערוכה של וגאס, אנחנו מדברים עכשיו על מנהרה בסך הכל של קילומטר וחצי, זה טווח ממש קטן. דומה לפיילוט שעשו שמאסק עשה בתוך המתקן שלו, בהדקוארטרס של SpaceX. שמשמש בעצם מתקן ניסויים לאותה מערכת.
מעניין מאוד איך העתיד ייראה בערים חכמות בכל מה שקשור לתחבורה. אנחנו פה עוד מפנטזים על רכבת קלה וכולי, אבל אני משער שהעתיד יהיה הרבה יותר מתוחכם מזה.
כן, מה שאילון מאסק אומר זה שהפתרון הזה מיועד למרחקים של כ-1,500 קילומטר. זה בערך הטווח. מדינת ישראל, אנחנו צריכים פתרונות של מיקרו-מוביליטי, כן, לשנע אנשים במהירות גבוהה יותר, אבל אנחנו מדברים על מרחקים קטנים, ובארצות הברית כאמור מדובר על חצייה של מרחקים גדולים יותר במהירות גדולה יותר.
טוב, כל מקום והבעיות שלו. תודה רבה לך, דוקטור מישל אורן, ראש המעבדה לעתידים אורבניים במרכז בר אילן לערים חכמות אוניברסיטת בר אילן. תודה.
תודה לכם.
ואנחנו חוזרים לדורית סגל, פסיכותרפיסטית, עורכת הספר EMDR, פסיכותרפיה של המאה ה-21. עד עכשיו כמובן האזנו, פרגנו, וזה הזמן לביקורת. עכשיו, השיטה הזו היא לא מוכרת על ידי כל אנשי המקצוע, ובעיקר כי לא ברור איך הדבר הזה עובד.
נכון. אתה צודק. השיטה הזאת קודם כל היא מוכרת על ידי ארגון הבריאות העולמי וההנחיות המתקדמות ביותר היום בעולם לטיפול בפוסט טראומה וגם בהפרעות אחרות מדברות על טיפול EMDR. גם משרד הבריאות...
זאת אומרת, מבינים שזה עובד.
כן. וגם בארץ משרד הבריאות, משרד העבודה והרווחה, המשטרה, הצבא, כולם משתמשים בטיפול הזה מפני שהוא עובד. אכן, הטיפול הזה לא לגמרי מוסבר. התיאוריה שמסבירה איך הוא עובד עוד לא הושלמה. אנחנו צריכים עדיין להעמיק במחקר המוח כדי להבין איך זה עובד. זה בעיה אחת. בעיה שנייה, שהטיפול הזה הוא קצת מוזר.
מוזר?
כן.
כן, הוא באמת מוזר.
נכון.
תעקוב אחרי האצבע שלי.
והמטפל עושה ככה, וזה כן, קצת נראה וודו, וקצת, איך אמרת, היפנוזה, וזה קצת מוזר.
זאת אומרת, אתם סוג של קוראים בקפה, אתם אסטרולוגים, אתם...
בדיוק לא.
קוסמים בימי הולדת.
מטפלים ב-EMDR, הם קודם כל מטפלים. זאת אומרת, כדי להתקבל ללימודי EMDR, מטפל צריך שיהיה לו תואר שני טיפולי, שיהיה לו רישיון לטפל באנשים. אנחנו לא קוסמים בימי הולדת, אנחנו לא מטפלים בכל מיני שיטות פסאודו-מדעיות. אנחנו אנשי מקצוע מטפלים, שלמדו עוד מיומנות מאוד חשובה שעובדת ועוזרת למטופלים שלנו. ובאמת חשוב שהטיפול הזה יעשה על ידי מטפלים מוסמכים, מפני שאנחנו מדברים פה על מעמקי הנפש. הטיפול הזה ממש מדמה טיפול חירורגי, טיפול נפשי חירורגי. אנחנו נכנסים בחיתוך מאוד מדויק למקומות מאוד עמוקים, עושים שם התערבות, עושים שם תהליך מרפא. בידיים לא מיומנות, אנחנו רואים שהטיפול הזה יכול גם לפגוע באנשים. אבל באמת כשאנחנו הולכים למטפל, שהוא קודם כל מטפל, שיש לו הכשרה ארוכת שנים כבעל מקצוע, ובנוסף הוא גם יודע EMDR, אז אנחנו בידיים בטוחות, ואנחנו יכולים לקבל את הטיפול הזה, שכן, המוזרות שלו וחוסר היכולת להסביר איך הוא עובד, פגעה ביכולת שלו להתפשט לכל עבר, אבל היום אנחנו רואים שהוא כן מתפשט, וזה בגלל שהוא עובד. אז המטופלים שואלים את המטפלים, האם אתה מטפל ב-EMDR? אנשים מחפשים את הטיפול הזה, המטפלים יודעים, ולכן המטפלים מגיעים ללמוד את השיטה הזאת, מפני שזה מה שהקהל דורש. אנחנו רואים שבעצם השינוי ב-EMDR קרה מלמטה למעלה. זאת אומרת, המטופלים ביקשו מהמטפלים, המטפלים למדו, וככה זה התפשט. הממסד, האקדמיה, הסתכלו על זה באיזשהו מבט אולי טיפה עקום, כמו איזה משהו מוזר שמגיע מקליפורניה. באמת פרנסין שפירו שפיתחה את השיטה פסיכולוגית שהלכה לעולמה השנה, בשנה האחרונה,
כן.
שפיתחה את השיטה, כן, זה משהו מוזר כזה מקליפורניה, וזה באמת אחד החסמים. כשאנחנו מדלגים על החסם הזה, עוברים מעליו, מתגברים עליו, מצליחים לראות מעבר לטיפה מוזרות שמזיזים את העיניים, אז אנחנו רואים שיש לנו פה כלי מאוד אפקטיבי לשינוי, להחלמה, לריפוי, למיצוי היכולות שלנו. אנחנו מדברים כל הזמן על טראומה ועל פגיעה ואיך EMDR יכול לעזור, אבל EMDR עוזר גם לאנשים שהם לא פגועים. אם אני רוצה לשפר את הביצועים שלי, להיות טובה יותר, חדה יותר, ממוקדת יותר.
אבל אם אין טראומה לעסוק בה או משהו להעלות בזיכרון וכולי, אז איך אפשר לטפל?
אנחנו מחזקים דברים קיימים, וגם כשאדם הוא לא פגוע, יש לו את האמונות הפנימיות, למשל, אישה לא צריכה בלה בלה בלה.
זאת אומרת שהם לא פגעו בנו, אנחנו פוגעים בעצמנו. נכון. עם כל מיני דפוסים ותובנות במרכאות.
כן, בדיוק.
מעניין.
כן. אנחנו משתמשים ב-EMDR גם כדי לקדם ספורטאים, אני יכולה, טיפלתי בעבר.
כמעט אני קלו בדפוסים של עצמי, בארכיטיפים, סטריאוטיפים, דעות קדומות וכו'.
בדיוק, שחקנית כדורסל שטופלה אצלי. פספסתי, הפסדתי משחק, ועכשיו יש לי חרדה. אני באה לשחק, והחרדה הזאת מפריעה לי במשחק. אני חושבת, במקום לשחק, אני מרגישה, וזה פוגע לי ביכולת לשחק. אז אנחנו עובדים גם על האירוע הטראומטי של הכישלון, של ההפסד, של הפציעה, וגם אנחנו עובדים על העתיד, על מה שיהיה, איך אני יכולה להיות ממוקדת יותר, חדה יותר. יש סרטון מאוד יפה שרואים שחקן טניס בווימבלדון, עושה לעצמו טאפינג בהפסקה, זאת אומרת, תופח לעצמו על הרגליים ומרגיע את עצמו, תוך כדי מכין את עצמו. ואנחנו יכולים לראות שאנשים משתמשים ב-EMDR כדי להרגיע אותם, להרגיע את עצמם ולמקד את עצמם ולהגיע להישגים, ולא רק כדי להחלים מטראומה, למרות שכאמור, ההחלמה היא המהות של הטיפול הזה.
ואנחנו חוזרים לדורית סגל, פסיכותרפיסטית שמתמחה בשיטת ה-EMDR, אחרי שצלחת את הביקורת ועמדת בגבורה בביקורת, את עדיין רואה בזה כתחום לגיטימי כמובן.
אני עדיין רואה בזה תחום לגיטימי, ואני מעודדת אנשים ללמוד על התחום הזה ולראות איך זה יכול לעזור להם. איך במקום ללכת לטיפולים פסיכולוגיים עם כל הכבוד במשך שנים על גבי שנים, בלי לקבל תוצאות משמעותיות, אתה הולך לטיפול, יש סיבה שאתה הולך לטיפול.
נכון.
ויש משהו שלא נוח לך איתו, שמפריע לך איתו. איך הטיפול באמת עוזר לך ומקדם אותך עם הנושא הזה? והטיפול ב-EMDR הוא טיפול מאוד ממוקד. המטפל, להבדיל מטיפול פסיכולוגי רגיל, שבו המטפל הוא די פסיבי, טאבולה רסה, שנותן למטופל את המרחב ולא מתערב, לפעמים שותק בצורה מתסכלת ומעצבנת. ב-EMDR המטפל הוא מטפל פעיל, הוא מוביל תהליך, הוא מעודד החלמה, הוא תומך במטופל לאורך כל התהליך ומלווה אותו ומראה לו, עוזר לו למצוא את הדרך החוצה, ולא רק נותן לו את המקום, אלא באמת מוביל אותו ביחד למטרות שלו. אם המטרה שלך היא שיהיה לך פחות התקפי חרדה, כי אתה לא מסוגל לתפקד מרוב שאתה כל הזמן בלחץ ובחרדה, אז המטפל יעזור לך למצוא א' את הסיבות שבגללן בעטיין אתה בחרדה בכלל, ולטפל בהן במקור של הבעיה, ולאו דווקא בבעיה עצמה. וזה מה שאנחנו רואים שהוא מאוד אפקטיבי ב-EMDR, שלא פעם ולא פעמיים המקור הוא מפתיע, כמו שסיפרתי קודם עם הגרביים, והמקור הוא לא קישרנו.
זאת אומרת, טראומת ילדות שאיכשהו יצרה איזשהו דפוס או קשורה אסוציאטיבית למשהו שקורה לנו היום בחיים.
בדיוק, כל החוויות שאנחנו עוברים, טראומטיות ולא טראומטיות, נעימות ולא נעימות, נרשמות במערכת שלנו ומשמשות אותנו.
וזה חשוב מה שאת אומרת, שגם לא הטראומות.
בוודאי. זאת
אומרת, יש אירועים שיוצרים דפוסים והם לא בהכרח טראומטיים.
בוודאי, וחשוב גם לציין שאחד החידושים ב-EMDR, זה לראות את האדם כמכלול, לא רק כסימפטומים שליליים, אלא מהם הכוחות שלו, מהם המשאבים שלו. עבודת ה-EMDR מצד אחד מורידה את עומס הטראומה, ומצד שני מעלה ומחזקת את המשאבים ואת הנגישות שלהם ואת הזמינות שלהם. זאת אומרת, מעודדת את הבריאות, ולא רק מחלישה את החולי.
אוקיי.
עכשיו, הטיפול ב-EMDR מתאים בכל מיני שלבים. יש לנו, הטיפול מתאים ישר מיידית אחרי הטראומה. דיברתי קודם על ישר אחרי תאונת דרכים.
לא צריך לחכות 20-30 שנה.
ממש לא.
לחלומות בעתה.
נכון. ומצד שני, למרות שאנחנו יכולים לטפל במקרים שהם טריים, שהם רק עכשיו קרו, אפילו פרמדיקים...
האמת שאת צודקת, אפילו מקרים של אלימות סתם ברחוב וכאלה, סיטואציה שאני נקלעתי אליהן פתאום, זה משהו שהוא מעורר טראומה חודשים רבים.
נכון. וגם וואו. מגישי עזרה ראשונה, למשל, פרמדיקים, יודעים לתת איזושהי פורמולציה של EMDR כדי להפחית את עומס הטראומה של המקרה. אם אנחנו לא מטפלים במקרה מיד שהוא קרה או ישר אחרי זה, ה-EMDR מאפשר לנו לטפל גם אחרי עשרות שנים. ואין ספק שאירועים טראומטיים כשהם קורים, משאירים את חותמם, לפעמים לאורך כל החיים שלנו, אנחנו מטפלים גם באנשים מבוגרים על אירועי הילדות שלהם, על הדפוסים שנבנו. אירוע שקורה, הוא יוצר תבנית. התבנית היא קוגניטיבית, רגשית, תחושתית, והיא ממשיכה להשתחזר במצבים שהיא מתאימה. בין אם התבנית היא אדפטיבית וחיובית, ובין אם התבנית היא לא אדפטיבית, היא לא חיובית, היא שלילית, היא סימפטום. אז אנחנו מוצאים את הסימפטומים האלה, את המקורות שלהם, אנחנו מאבדים מחדש את האירוע, ובכך אנחנו מביאים להשלמת העיבוד שלא הושלם בשלב הראשוני, ומאפשרים לזיכרון בעצם למצוא מקום חדש ולהשפיע באופן אחר על המערכת, באופן שהוא יותר מיטיב ופחות מעכב. ובאמת אחד הדברים המשמעותיים שאנחנו רואים בטיפול EMDR זה שיפור מאוד משמעותי באיכות החיים. שינה יותר טובה, תפקוד יותר טוב, רוגע יותר, יכולת להשלים ולהשיג את המטרות שלך, וה-well-being של האדם משתפר.
טוב, אנחנו נעצור כאן ועכשיו נעבור לזה. איינשטיין בכינור, סדרת קונצרטים המשלבת מוסיקה ומדע. מוסיקה זה לא אנחנו, אבל מדע זה אנחנו. הסדרה הזאת תיפתח ב-12 במרץ, במסגרתה מארח המלחין הפסנתרן והמנצח גיל שוחט את מיטב המדענים בישראל, יחד עם כמובן אומנים ומוסיקאים שונים. אנחנו רוצים לומר שלום למלחין ולמנצח גיל שוחט, שלום.
שלום.
אני כמעט מתפתה לשאול מה הקשר בין מוסיקה למדע. אנחנו בדרך כלל עושים הפרדה חד-חד ערכית ומשמעית בין התוכנית שלנו לבין התוכנית של גואל פינטו שעוסקת בתרבות, והנה פה אייטם בגבול הדמדומים.
אז זה לא גבול הדמדומים, זה החיבור הכי מתבקש, הכי ראשי, ואולי אותה מהפכה שעברה על עולם המוזיקה בשנים האחרונות צריכה לעבור גם על התקשורת, במובן הזה שהחומות מתפוררות.
לא, לא, זה מעניין, כי גם בעולם הרפואה, החומות מתפוררות בעוד הרבה מאוד תחומים אחרים, וזו הערה באמת חשובה מאוד. בוא תמשיך, בבקשה.
בדיוק, זה מה שאני מנסה להגיד. אפילו דרך אגב, אם אנחנו נלך לפוליטיקה, אנחנו נראה שלעשות הפרדה בין קבוצות, בין דעות, בין אנשים, בין קונספציות, הדבר הזה הוא קל. הדבר היותר מעניין זה למצוא דווקא את החיבורים, וזה גם הדבר המעניין מבחינה אינטלקטואלית ואומנותית ורוחנית, ואישית ופסיכולוגית, וזה מה שאני מנסה לעשות בעצם עם המדענים של מכון ויצמן, להביא מדענים בתחומים שונים, מחקר המוח והאצת חלקיקים ועד עיצוב ושיטות ניהול חדשות, ולהביא את הדברים האלה, להראות איך הדברים האלה בעצם ישימים גם בתוך עולם המוזיקה, מהמבנה ה-DNA של המוזיקה, שזה ההרמוניה, המלודיה, הסטרוקטורה המוזיקלית, ועד מבנה התזמורת. האם בכלל אנחנו צריכים להישאר במבנה תזמורת? בוא נניח שתזמורת היא כמו צורה של חברה בעם. אז מגיע מומחה לניהול מטעם הטכניון ואומר, לא, אני חושב שצריכה להיות פרדיגמה אחרת. אני אומר באותה הזדמנות, לא, אני גם חושב שצריכה להיראות תזמורת אחרת, ולא להמשיך את אותה מצורת של 300 שנה עם אותה פילרמונית, כמו שהייתה תמיד. אז כאן הדברים הם משיקים. ויש עוד נקודה שהיא נורא מעניינת, שהיא כאילו מקרית, אבל היא בעצם לא מקרית, זה שהחוקרים הגדולים ביותר בעולם, ואנשים שמתעסקים, דרך אגב, במקומות שנראים כאילו רחוקים מהמוזיקה הקלאסית, כמו פיזיקה, מתמטיקה, מתמטיקה גבוהה, כימיה וכו', מסתבר שהאנשים האלה, גם היסטורית וגם היום, מעריצים מוזיקה קלאסית. זאת אומרת, אני כבר לא מדבר על ניטשה ועל שופנאוור ועל בור ועל איינשטיין, שטענו שהמוזיקה הקלאסית היא נעלה באומנויות. אני מדבר על יוצרים ואנשים בני זמננו, כולל ישראלים, כולל חתני וקלות פרס נובל, שמאמינים שהמוזיקה הקלאסית מאוד רלוונטית לחייהם וגם נתנה להם השראה. שני הדברים האלה מתחברים בסדרה החדשה שיצרתי.
ומה אפשר, זאת אומרת, בוא תאר לנו מה יקרה על הבמה.
מה שיקרה על הבמה, אין לי כאן עיצובי תאורה, הנה, אתמול ראיתי את כתבה על איתי לוי במנורה, יש לי המון המון כבוד והרצה לכל הפלשיות הזאת של מופעים, אצלנו זה קצת האלטר אגו של הדבר הזה, יושבים אנשים בצורה מכובדת על כיסאות על הבמה ומדברים, ובין לבין יש לנו קטעי מוזיקה שאני מארח גם אנשים, חברים שלי שהם מוכרים לקהל הרחב, כמו השחקן והזמר נתן דטנר, כמו היוצרת והזמרת מירה עוואד, כמו הזמרת פורצת הגבולות, שהיא בעצמה פורצת גבולות של התחום שלה, זמרת הסופרן שהפכה לזמרת סופרן רב תחומי דניאלה לוגסי, וגם עבדך נאמן כפסנתרן מלחין ומנצח, ואנחנו מבצעים יצירות קלאסיות שהן רלוונטיות לדיון שמתרחש על הבמה עם אותו מדען או פרופסור או יוצר מטעם הטכניון.
וואו, טוב, אנחנו כמובן מזמינים את הציבור להנות מסדרת הקונצרטים הזו, מ-12 במרס, איינשטיין בחינור. תודה לך, המלחין והמנצח גיל שוחה, תודה לך.
אהבה גדולה ושפו גדול לטכניון, שבעצם יזמו את הדבר הזה, כי זה גם מראה שאצלהם, גם אצל הטכניון, המחשבה היא מחוץ לקופסה, וכל הכבוד להם על זה.
אנחנו עוברים לדוקטור נועה אלבלדה, שכבר נמצאת איתנו על הקר, במסגרת הפינה נפלאות המוח שלנו, והפעם מחקר חדש שלפיו חומצת שומן שנמצאת בתוך בקטריה שחיה באדמה, חיידק, יכולה לסייע להפחית דלקות ולהוריד רמות של חרדה. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור נועה אלבלדה ממרכז סגול למוח ותודעה, מרכז הבינתחומי הרצליה. שלום לך.
שלום רב.
טוב, יש פה גם חומצת שומן, גם בקטריה וגם דלקות ורמות חרדה. בואי תעבירי קו בין כל הנקודות הקצת לא קשורות האלה.
אז הקו שמחבר את כל הנקודות הלא קשורות האלה זה בעצם אדמה, בוץ ולכלוך. ואנחנו בעצם מדברים על איזשהו מחקר חדש שראה שבאדמה יש איזשהו חיידק, שאנחנו נקרא לו חיידק טוב. והחיידק הזה בעצם כשהוא נכנס לתוך הגוף שלנו, יש לו תכונות אנטי-דלקתיות. זאת אומרת, הוא עוזר להפחית תגובות של דלקת, ודרך זה בעקיפין הוא עוזר לשמור על המוח מפני השפעות הלא טובות של סטרס. אנחנו יודעים להם שיש קשר בין סטרס לבין עלייה בכל מיני תהליכים דלקתיים. וספציפית מה שהמחקר הזה הראה זה שאיזושהי חומצת שומן, שהיא חלק מהחיידק הזה, היא זאת שעושה את האפקט. וזה מאוד מעניין דרך אגב לכל ההורים שנחרדים כשהילדים שלהם מתגלגלים בבוץ ומכניסים ידיים מבוצבצות לתוך הפה. לא נורא, זה טוב.
זו הטענה, אם זה טוב או לא, כי לאחרונה אנחנו שומעים שזה גם טוב, אבל גם לא טוב.
זאת אומרת, יש כאלה... גם טוב וזה גם לא טוב, אבל היום דרך אגב יש איזושהי... תיאוריה שאומרת שבגלל שאנחנו כבר די הרבה שנים גדלים בתנאים נקיים מדי, פעם חיידקים טובים שהיו באופן טבעי נכנסים לגוף שלנו ממגע עם האדמה, כבר לא יכולים לעשות את זה. וזה יכול להסביר אולי, זו תיאוריה, כן, אבל זה יכול להסביר אולי למה יש היום עלייה בשיעורי אסתמה וכל מיני תגובות אלרגיות וכולי.
טוב, אנחנו מגזימים ברמת ההיגיינה והניקיון.
נכון, עכשיו אני לא אומרת תושיבו את הילד ברפת ושיוכל שם טבות, כן, לא צריך להגזים לצד השני, אבל להיות נקיים מדי זה לא בריא.
טוב, תודה לך על הדברים, דוקטור נועה בלדה ממרכז סגול למוח, ותודה מרכז הבן תחומי הרצליה, תודה.
בשמחה.
טוב, אנחנו סיימנו את השעתיים האלה, תודה רבה למי שהייתה כאן שעתיים מרתקות, דורית סגל, פסיכותרפיסטית, עובדת סוציאלית, קרימינולוגית, מחקרית יישומית, שמתמחה בשיטת הטיפול EMDR, עורכת הספר EMDR, הפסיכותרפיה של המאה ה-21, מה, הרבה אנשים התנגדו למה שהיה כאן בתוכנית, או יביעו זעם, או ש...
למה?
לא יודע, תמיד פסיכותרפיסטים קלאסיים בדרך כלל מתנגדים לשיטות.
אנחנו אוהבים אותם, אנחנו מקבלים אותם למרות הכל, וקולגות מוערכים ואהובים, שמוזמנים להתפתח ביחד איתנו.
לאימוץ פיזי בפארק מים. לא, אוקיי. אוקיי, העורכת שלנו היא ענת שרון בלייז, המפיקים עם בר צ'פט, אלכסנדר לויקר ואבי שמאי. לביצוע הטכנית דיג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בשידור החוזר, 19:00, וכאן תרבות וגם ביישומון של כאן וגם בספוטיפיי, שיהיה לכם יום נעים ושקט, ואנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית חדשה. להתראות, תודה.